עד עכשיו לא היינו בסדר. אנחנו ב-332. מה הוא?
לא?
לא, סליחה,
אתה לא הפסדת הרבה.
מה לא הפסדת?
הוא הפסיד הרבה.
למה הוא לא הפסיד הרבה?
הוא הפסיד מעט.
שני עמודים?
זה שהוא לא הפסיד. כמו שאני מכיר אותו, הוא ידע את זה לפני
כן. הוא ידע, זה ברור. 332. טוב. התחלנו לדבר על החלל. כן, 332. בלי אותו צמצום המביא לבריאת החלל, העולם אינו יכול להימצא. ההישג פשוט, אם הבורא הוא, אזי הוא הכל. לכן אין מקום לעולם כלשהו. לכן קיום העולם הוא-הוא השאלה, הוא-הוא הבעיה הדורשת מענה עבור המקובלים. לא שאלת האדם ולא שאלת האל, אלא איך יכול להיות עולם בכלל. מתחילים מהיש, שהוא יש מוחלט, אם הוא מוחלט, הוא הכל. ואין מקום לשום אחר, לשום דבר. טוטלית. ואז השאלה, איך יכול להיות דבר כזה שנקרא חלל? כן? זאת השאלה של המקובלים. שאלה זו שונה לחלוטין מן השאלה המעסיקה את הפילוסופים או התיאולוגים. השאלה העיקרית, כמעט אובססיבית של הפילוסופיה, היא קיום האדם. באילו תנאים צריכה האידאה של האדם לעמוד כדי שהאדם יהיה קיים? ידוע תשובתו של הפילוסוף רנה דקארט, הטוען שאם אני חושב, משמע אני קיים. אולם צריך לדעת שלכל פילוסוף תשובה משלו. ויש גם כאלה הטוענים שאין שום משמעות או תכלית לקיום האדם.
אתה
יכול
להסביר את
האמרה
הזאת, אני חושב,
אשמה
אני קיים?
קוגיטו ארגו
סום. עכשיו הוא
הבין. זה יפה. קוגיטו
ארגו סום. קצת להסביר, מה הוא מתכוון כשהוא אומר על זה? עצם זה שאני מסוגל לחשוב, יש לי איזושהי, אני חושב על משהו, זה מראה את הקיימות שלי? זאת אומרת, לא מבין את ה...
דבר פשוט. מה אני חושב? מה אני? מה המהות האדם?
יכולת החשיבה זו מהות האדם?
לפי הפילוסופים של... לפי הפילוסופים של אותה תקופה בוודאי שכן. זה הוויכוח הגדול, חי מדבר וחי מסכים. אני חי מסכים. אם אני חי מסכים, אני קיים. זה ההגדרה.
ושאלים את הבהמה, את הקיים. השאלה פה היא לא הייתה אם אתה קיים פיזית.
קיים, במובן המטאפיזי, כן.
אם זה הפיזי, אז גם בהמה שלא חושבת,
מה?
בהמה שלא חושבת, היא קיימת, פיזית. אתה לא יכול להגיד היא לא קיימת.
קודם כל אני יכול להגיד, נתחיל מזה שאני יכול להגיד שזו אשליה.
כן,
שכל המציאות היא אשליה.
כל המציאות היא אשליה, אז גם אם אני חושב, זו אשליה.
לא.
אני חושב...
לא, כי אני חושב את האשליה. זה בדיוק הנקודה כאן. החידוש של דקארט מבחינת ההיסטוריה של הפילוסופיה, השיעור הראשון, שבא ואומר, הנחת העבודה שלי שאני מטיל ספק בכל דבר. זה החידוש שלו. אני לא מקבל שום דבר כמקובל, כמובן מאליו, שום כלום. אני קודם כל מטיל ספק. ואני שואל אז את השאלה, ואז אני שואל את השאלה היחידה. מה הדבר הוודאי שיש? היחיד אני מוסיף, כן? מה הדבר הוודאי היחיד שיש? זה שאני מטיל ספק, זה אומר שאני חושב. לכן אני קיים. זה דקארט. עכשיו אפשר לבוא ולהגיד, אני מחליף את החלק הראשון של המשפט. במקום אני חושב, אני שם משהו אחר, לא משנה מה. אבל הסיבה שאני שם קודם כל משהו כעובדה ודאית, כי אחרת אפשר להטיל ספק, כן? זה כדי לבוא ולהגיד, בסוף אני קיים. מה זה הקיימות שלי? שאני חושב. אני לא צריך להיות בעל גוף כדי לחשוב. הבהמה בוודאי לא חושבת. לפחות כך חשבו. הבהמה בוודאי לא חושבת. זה לא... לא, בסדר? כן, זה מה שדקאר אומר. זה הטענה שלו. הוא לא... לא מנסה להגיד משהו מעבר לזה. הנחת העבודה מטיל ספק בכל דבר. בזה הוא מייסד את השיטה המדעית המודרנית. כן? זה לא סתם. כן? לא פתאום אני מקבל דבר, אפשר להגיד לא יקל דבר אבסורדי לחלוטין ו... אני משתחווה ואומר ברוך, לא. אתה אומר לי משהו, תוכיח. ואז אני שואל את עצמי מה הדבר היחיד שלגביו אני לא יכול להטיל שום ספק. זה העובדה מבחינתו שהוא חושב. ולכן הוא אומר, אני קיים. היה יכול לבוא ולהגיד, אני מדבר, משמע אני קיים. היה יכול להגיד, אני אוכל, משמע אני קיים. כל מיני, אפשר להגיד, כן. אבל מבחינתו הוא מגדיר, וזו ההגדרה הקלאסית של הפילוסופים לגבי מהות האדם, זה שהאדם חושב. טוב, מה יגיד היום מול מכונה שחושבת? סיפור אחר. מה?
יותר מהר.
לא, זה לא עניין של מהות, עצם העובדה ש... אז הוא אפשר להתפצב ולהגיד מה אתה קורא חשיבה, בסדר, לא משנה מה. אפשר להגיד שגם זה לא המכונה שחושבת. מי שתכנן אותה חשב. אבל זה לא מדויק. כי מי שתכנן חשב, תכנן משהו ספציפי. ברגע שהמכונה, ויש כאלה היום, כן, יכולה לבד להסיק מסקנות נוספות מעבר למה שכתוב בתוכנית. של מי שתכנן, זה כבר סיפור אחר. ויש כאלה היום. במידה מלאכותית אפשר בהחלט היום לגרום לרובוט ללמוד דברים חדשים שלא היו ידועים. כן, בוודאי. מה?
לא יודע.
לא, לא, אני אומר, כבר עברנו שלב משמעותי ביותר מבחינות.
רובוטים סתם.
שזה לא רובוטים סתם שחוזרים על מה שזה, אלא... למשל, רובוט שיודע לזהות אובייקט שלא מופיע בבסיס הנתונים שלו לפני זה.
יש, אתה אומר שיש, אני לא יודע.
כן, כן, יש, יש, יש. זה שייתן את השם XYZ לדבר הזה ולא יגיד שזה שולחן, זה סיפור אחר. זה רק עניין של מבחינתו מה זה משנה, שולחן או XYZ, כן? בסדר? אבל עברנו שלב כזה. לכן יש כאן בהחלט מקום לחזור להגדרה הזאת, כן? אבל ממילא, מזמן התעניינו בדברים אחרים, אבל זה דבר חשוב ביותר. כי זה לא רק הוא ששואל את השאלה הזאת, אלא כל מי שבא אחריו גם שואל את אותה שאלה. באיזה תנאים האדם, אפשר להגיד שהאדם קיים. אגב, מה שמוזר מה שמניתו גריר כמה פעמים. למה הם אומרים קיים? ולא נמצא. זאת השאלה האמיתית כאן. אפשר לבוא להגיד, אני חושב משמע אני נמצא. לא, אני קיים. כי מבחינת הפילוסוף, אני...
עצם ההגעה למושג של חשיבה, אז הוא מיצא את היכולת האנושית שלו.
כן, בדיוק, בדיוק, בדיוק. שזאת הנקודה החשובה כאן. כן? בסדר? טוב. זה מה שאומר כאן, עולם צריך לדעת שלכל פילוסוף תשובה משלו. ויש גם כאלה הטוענים שאין שום משמעות או תכלית לקיום האדם. זה הפילוסופים האקזיסטנציאליים. התיאולוגיה עוסקת באובססיביות באידאה של האל. באילו תנאים צריכה האידאה של האל לעמוד כדי שהאל יהיה קיים? שתי שאלות האלה לא מעסיקות את המקובל.
אילו תנאים צריכה האידאה של האל לעמוד כדי שהאל יהיה קיים?
כן, זה התיאולוגיה. זה העיסוק של התיאולוגיה. למשל, אם אני אומר שהוא כל יכול, אבל לא ככה וככה, האם עדיין הוא קיים? זה התיאולוגיה. מגדירה בדיוק את התכונות הנצרכות כדי שאותו אל יהיה אל. מה?
כן, בעיה של הפילוסופיה, לפי לוינס, האל שבא לידיעה.
לוינס לא מדבר על האל. איפה הוא מדבר?
Dieu qui vient à l'esprit, בצרפתית.
מה?
בצרפתית הוא כתב Dieu qui vient à l'esprit.
כן, אבל הוא לא מדבר עליו.
הוא כתב ספר על זה.
כן, אבל הוא לא... הוא לא בא ואומר מה התכונות ו... זה לא... לא תיאולוגי. התיאולוג ממש עסוק בתכונות, הוא מייחס תכונות כדי שה... שמבחינתו האל שהוא מדבר עליו יהיה אל.
יהיה שונה מהאדם.
כן, ברור, ברור, ברור.
למצוא לו תכונות נעלות מעבר ל...
כן, 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 אז זה כל דבר ש... אצל חז"ל זה דבר פסול מעיקרו. יש את הגמרא המפורסמת שזה התפילה, אמר האל הגדול הגיבור הנורא העזוז, נו סיימת? כן. זה גידוף. זה באמת לא מעניין אף אחד מה אומרים, עליו לא יודעים שום דבר, התיאולוגים ממנים ספרים, כן? טוב. הקבלה אינה עוסקת בשאלות אלו. האדם קיים והאל קיים. כן? וזאת נקודה מאוד מאוד חשובה כאן בדברים האלה. טוב, האדם קיים זה, תראו את ההערה למטה 708, זה לא שהאדם קיים, הוא נמצא, כן?
האדם מתהווה.
כן, הוא מתהווה. בסדר, אבל לצורך הדיון כאן זה מספיק להגיד את הדברים האלה. זאת אומרת, למה, איך אני יודע את זה? הדברים כאן פשוטים. אני מודע לעצמי, אני מודע לסביבה שלי, זה מספיק לי כדי להגיד שיש כאן משהו. איך אני יודע שהאל קיים? הוא הוציא אותי ממצרים. זהו, פשוט. רבי יהודה הלוי בכוזרי כותב שאיל מלא היציאה ממצרים ואחר כך מעמד הר סיני, לא היינו יכולים להגיד לו עליו לא שום דבר, לא חיובי, לא שלילי ולזו, כי זה...
אבל הוא דיבר עם האבות,
זה לא... לא, כן, אבל האבות זה יחידים, אז אתה תמיד יכול לבוא להגיד... אתה יכול, לא. לא, 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 יש הבדל כאן מהותי בין הדיבור ליחיד ודיבור לכלל. מה שמבחינת רבי יהודה הלוי קובע זה הדיבור לכלל. כי אבות אתה תמיד יכול לבוא ולהגיד אני מטיל ספק בדבר הזה, אין עדים, אין שום דבר, אין כלום. והוא אומר שמישהו דיבר איתו. אז אנחנו לא סומכים על זה. 600,000 שראו, כן, סומכים. זה הופך את המעשה למעשה היסטורי. זה ההבדל.
בהנחה שהוא היה קיים.
מי?
האירוע.
היה קיים, יש 600,000 עדים.
אין אף אחד היום להגיד לך את זה.
טוב.
אם אתה הולך באותה שיטה...
לא, 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 לא. כאן אתה...
אתה גם לא מאמין לעבר.
לא, 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 לא.
אתה מאמין מהסיפור.
לא. כאן אתה... זה שני דברים שונים. בדור של יוצאי מצרים יש 600 אלף עדים בזה. אתה בא ואומר עכשיו, האם אפשר להטיל ספק במסורת שהוא עברה מאה שאומרת שכך וכך היה? זה סיפור אחר, ורבי יהודה לוי גם דן בשאלה הזאת, מה הנאמנות של מסורת מסוימת לעומת מסורת אחרת, כן? אבל בהנחה שאתה עומד בתנאים שהוא קובע לגבי נאמנות של מסורת, אתה צריך לעבור, להגיע למסקנה, 600 אלף איש, אכן
דיברו שמור.
ראו, ראו את מה שראו, בסדר? זה שונה מאחד יחיד שבא ואמר כך וכך.
עדיין המסורת מספר את זה.
אבל זה לא משנה. יש הבדל כאן מהותי בין עדות נאמנה ועדות שאפשר להטיל בה ספק. כי זה אחד וזה רבים. בסדר? זאת הבחנה חשובה מאוד אצלו. אז מה אומר כאן? השאלה האמיתית עבור המקובל היא, איך יכול העולם להתקיים? לכאורה קיום העולם בלתי אפשרי, משום שהבורא הוא ההוויה כולה, הוא. ואין מקום כלל לעולם, אלא אם כן ניפול בטעות של וזה דבר חשוב מאוד כאן. אלא אם כן ניפול בטעות של הפנתאיזם, או של הפילוסופים המשתייכים לשיטת האידאליזם, כמו ג'ורג' ברקלי, האומר שהכל קיים רק בתודעתו, בתפיסתו של האדם. ואין שום דרך להוכיח שהדברים שאנחנו קולטים אכן קיימים. אנחנו מדברים על המון המון דברים. איפה זה קיים? כל הדברים האלה. בתודעה שלנו. אתה מדבר על מציאות? לא יודע מה זה מציאות. אומר ברקלי. לא רק הוא, כל הפילוסופים האנגלוסקסים אחריו.
ומעט העני.
כולל העני.
אבל התודעה הוא לא מקבל את זה חד
בין? כולל, מה? לא, הוא לא מקבל, לא, ממש לא.
גם האדם עצמו הוא אשליה.
הגוף. הכל אשליה.
התודעה היא לא
אשליה. התודעה לא, כי זאת התודעה שהיא חושבת. היא תופסת דברים, כן? אבל מי אומר שמה שהיא תופסת ומציירת לעצמה זה אכן קיים? הוא לוקח את דקארט עד הסוף. אתה דקארט אמרת שצריך להציל ספק בכל דבר, אז אני הולך עד הסוף.
גם בך אני מתיר.
אז עד הסוף. עד הסוף.
33.
עד הסוף. החושים? החושים? אפשר לסמוך? לא יודע. העיניים? זאת אומרת, אין ודאות מבחינתו, לשום דבר.
מה הוא רוצה להגיד בזה? טוב, אז אין ודאות. מה הלאה?
הם באים לשלול את העיקרון של חוק הסיבתיות. הנקודה המרכזית שלהם, זה הבעיה שלהם המרכזית, זה חוק הסיבתיות. אבל ברגע שאתה מטיל ספק בחוק הסיבתיות, אז המסקנה המתבקשת היא שאתה אומר שהכל אשליה. אז יש כאלה שעוצרים בדרך, שאומרים רק חוק הסיבתיות, אבל ברקלי הולך עד הסוף כאן.
גם המסקנה חייבת להיות שהכל
אשליה. כן, ודאות לשום דבר. לא בגלל זה שאני, התגובה שלהם זה תגובה למה שניוטון קבע. הרבה ערכי דקארט, כן? בינתיים יש את המהפכה של ניוטון. מה ניוטון אמר? קודם כל הוא קובע שני דברים עקרוניים, כן? יש מסגרת שהיא אפריורי, שזה המסגרת של המרחב והזמן. זה אבסולוטי. ותנו לי תנאים התחלתיים של משהו, אני יודע להגיד לכם איך זה הולך להתפתח בעתיד.
333.
כן? איך זה הולך להתפתח בעתיד? דטרמיניסטי לחלוטין. יש לי חוק, אני יכול לגלות את החוקים, טוב, הוא גילה חוק מסוים, אבל הוא הרחיב את זה מבחינת תפיסת העולם שלו כעיקרון. אפשר? אז אני יכול לחזות את העתיד. ולא בעניין הסתברותי, אלא להגיד.
חובה.
100%. 100%. באים ביאק לאיום במילס ועוד כמה, ואומרים, רגע, רגע, יש לנו בעיה מהדבר הזה. נניח שאתה לקחת מים ושמת על האש כדי לחמם את המים, זה שמצאת שהמים רותחים ב-100 מעלות, 1,000 פעמים, לא מכריח.
שזה יהיה באלף ואחד.
כן. על סמך מה הם אומרים את זה? אומרים, תוכיח. מניין לך המוחלטות הזו. כן? וגם אם זה עובד בפעם האלף ואחד, כן? זה עדיין על סמך הניסיון. זה אמפירי, הכל זה אמפירי. אתה בא, עשית ניסוי מסוים, חזרת לניסוי כמה וכמה פעמים, כי זה מה שאנחנו דורשים מבחינת התנאים של התכנות של ניסוי, כן? ואתה כל פעם מסיק מחדש את המסקנה. אבל לדבר על ודאות, מנהל לך. כן? אתה יכול לבוא להגיד, מניסוי מסוים, אני מסיק א'. זה הכל. מכאן לנסח חוק כללי ולהגיד אני מסוגל לחזות ולנבא וכו' וכו', אה, תירגע חביב.
אז הוא מניח חוק הסתברותי.
לא. הם לא רוצים לדבר על חוק בכלל.
כן, זה ברור.
אז זהו, זה הכל. זה הכל. אז הם אומרים, העיקרון שלך של סיבתיות לא מקובל עלינו. אנחנו רוצים ללכת לכיוון אחר, והם פיתפו פילוסופיה שלמה.
היום מה שנקרא מכניקה הקוונטים בעצם תומכת בזה שאין משהו שהוא סיבתי ב-100%, זאת אומרת, יש תנאים שזה לא ככה.
טוב, אפשר להתפלסף סביב הנקודה הזו, אני יודע שזה מאוד מושך את האנשים, כי אז זה פתאום משאיר איזשהו מקום להחליף ולהשחיל בפנים כל מיני מושגים, כמו נס, כמו זה וזה.
לא, אני אומר,
זה מאוד מושך כי זה... אני חושב שזה, יש כאן אי הבנה מוחלטת של המכניקה הקוונטית. המכניקה הקוונטית מתחילה מהמשוואה של שרודינגר, שמבחינה זו לא שונה משום משוואה שניוטון המציא. תן לי פונקציית הגל, משוואה דיפרנציאלית, אני יודע לנבא לך. בסדר? לכן אני אומר, זה שבפנים יש מרכיב שהוא הסתברותי, זה לא משנה את המהות של הדבר הזה. אפשר להתווכח ולהתפלסף סביב הדבר הזה ולראות, אפשר לשאול שאלה אחרת. זאת השאלה שאיינשטיין שאל את כל הזמן. זה שאתם טוענים שבפונקציית הגל יש כל מה שנדרש כדי לתאר את המערכת, על זה אומר איינשטיין, עם זה אני לא מסכים. בסדר, אבל זה כבר ויכוח אחר, כן? בינתיים יש את המשפט של בל שבשנות ה-60 שהוכיח שאכן יש בפונקציית הגל כל מה ש... טוב, נעזוב את הפרטים לגבי הדבר הזה, כן? אבל עד היום מעררים בהנחה הזאת, כן? המאמר המפורסם של איינשטיין בנושא הזה זה המאמר שנקרא הכי הרבה בעולם, עד היום.
כנראה בכל זאת.
מה?
כנראה בכל זאת יש...
לא, לא, הוא מעלה טענה מאוד מאוד חזקה, אבל המשפט של בל סותר את הטענה שלו לחלוטין. זה לא, 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 לא קשור. בסדר. אין בעיים בצד קיצוני יותר. הכל אשליה.
כך כולל התודעה.
לא, חוץ מהתודעה. אבל מה שהתודעה תופסת זה זו אשליה. עכשיו אפשר לבוא דווקא לא מכיוון מהפיזיקה אלא מכיוון מהביולוגיה יותר ולחזק את הדברים שלהם. הרי ברור לכולם היום שמי שרואה זה לא העיניים, זה רק מכשיר. ומי ש... וכשאתה אומר אני רואה, למעשה זה איזושהי תמונה ש... שהמוח מייצר בצורה מלאכותית. חלק מהדברים שבתמונה הם אכן דברים שנתפסו דרך החושים, אבל חלק אחר, המוח השלים תמונה, בנה תמונה שאין לה שום קשר מהמציאות. ולכן השאלה כאן, מה זה מציאות? זה הרבה יותר חזק בכיוון הזה משאר הכיוונים. כן, יש אין ספור ניסויים שנעשו, שכולם מראים וחוזרים על אותה תוצאה, שלמעשה אתה הולך שלל, ממש שולל אחרי המוח שלך. הוא מראה לך מה שהוא רוצה להראות לך.
לא, השאלה אם הוא מראה לך משהו, אני חושב שהוא מראה לך אותו דבר, אבל הוא מפרש את זה אותו אחר.
מי זה הוא מפרש?
בדיוק, זה המוח.
המוח, ולא התודעה. זאת אומרת, יש הבדל, יש הבדל, במובן הזה צריך לעשות הבחנה בין, כשאומרים המוח זה דבר בלתי מודעים, והתודעה שזה דברים מודעים שאתה מקדיש לזה זמן חשיבה, כן? אבל כל זה קורה במוח. אבל כאילו יש שני חלקים. בסך הכל רק התודעה שלך עוסקת אר ורק, מטפלת אר ורק באירועים בודדים מכל סך האירועים שנקלטים במוח. והמוח, התפקיד שלו זה לבנות לך מציאות מסוימת. אז המציאות שלי היא שונה מהמציאות שלך, ולכן מה זה המציאות? האם היא אובייקטיבית? כן? במובן הזה אפשר אולי להחיות את הפילוסופיה של הספקנים. כן?
להבדיל, אני אומר, אפשר לעשות מהעולם המודרני שלנו המחשה של זה, לוויכוח עם מישהו. אתה מצלם, יש אלה שחושבים שהם מצלמים, אז הם מסתכלים, יש הדשה שמסתכלת ישר על החפץ, ויש המצלמות היותר מודרניות, אלקטרוניות, שאתה רואה על המסך. אני שומע לי, זה לא צילום, מה שאתה רואה, אתה רואה מצלם מסך, אתה לא מצלם מה שאתה רואה. אמרתי לו, אוקיי, ומה שאתה רואה, מה אתה עושה עם זה אחר כך? אני גם שם את זה לראות את זה על המסך. צלם אותו דבר פה, התפיסה...
לא, 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 יש דברים הרבה יותר ברורים, ניסיונים הרבה יותר ברורים שנעשו, שאתה מראה מציאות מסוימת, ואתה שואל א', מה הוא ראה, ואתה שואל את ב', מה הוא ראה.
לא, זה דבר אחר, זה רשומון.
לא, לא רק זה.
רשומון אתה רואה דברים אחרים. יש דברים שאתה מפרש דברים אחרים.
לא, לא.
שנינו רואים אותו דבר, רק מפרשים אחרים. ואז הסיפור הוא אחר
לגמרי. לפני הפירוש, בכלל מה שהמוח שלך קולט, שונה ממה שהמוח שלי קלט, מאותו דבר בדיוק. ומאותה נקודה, אז בכלל הפירושים יהיו שונים וכולי, כן? אבל יש כל מיני דברים, למשל, שהמוח משלים באופן אוטומטי, על סמך הניסיון של העבר שלו. כן? אתה מראה לו מספרים, סדרה של מספרים, הוא כבר משלים. עד כדי הטעיה, כן? אנשים, אתה מראה להם דף מסוים, שלמשל בדף הזה, זה ניסוי מאוד מעניין. הראו דף שהכל מטושטש על הדף. חוץ מהשורה שהאדם קורא כרגע, שהיא בהבלטה כזו, כן? אבל עדיין בפנים חסרים אותיות. ושואלים את הבן אדם, נו, הבן אדם קורא את כל הדף מ-א' עד ת', בלי לשים לב שהכל מטושטש. ואם שואלים אותו, יש משהו חריג בדף הזה? שום דבר.
כן,
כן, לא, אני אומר, זה מוכיח שעל סמך הניסיון העבר, האדם היה מסוגל להשלים את כל החסר, להתעלם מהטשטוש ולקרוא את הטקסט נכון. יש אנשים שלא מסוגלים, זה כל מיני הבחנות של הפרעות, כן? שדווקא אלה אומרים, אבל זה מטושטש. והם הצודקים. אבל זה מראה על הפרעה בתפקוד המוח שלהם.
הם צודקים, אבל הם ההפרעה.
כן. יש כאלה שלא מסוגלים להשלים את האותיות. יש כאלה שמסוגלים להשלים חלק מן האותיות, אבל לא כל... וכו' וכו'. יש כל מיני כל מיני הפרעות כאלה, כן? אז אתה שואל עד בסוף, מה המציאות? המציאות זה דף מטושטש.
לא יודע, זה אתה אומר.
לא, אחרי שאתה אומר לאדם, אבל תסתכל. אז הוא אומר, אבל זה מטושטש, אכן.
זה לא יודע אם זה המציאות.
לא, זאת אומרת שהוא לעולם לא יסתכל.
המוח
לא יסתכל. הוא לא יסתכל. זאת אומרת, קרה משהו בין מה שהעין תפסה, והסיגנל שנשלח למוח, ומה שהמוח עשה. וזה כמובן תלוי בגיל גם כן וכו', כי לילד, אתה מראה את זה, הוא אומר לך מיד, זה מטושטש, אני לא רואה שום דבר. הוא עדיין לא למד להשלים את כל הדברים האלה, כן? אז יש כל מיני דברים כאלה. אז כאן אתה יכול לבוא להגיד, נו, אז מה? מה המציאות כאן? בסדר, אבל... טוב.
זה כמו כאשר אנו קוראים בעברית. זה לא מדוקד.
נכון, זה בדיוק זה. כן, 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 כן.
מי שמתחיל לקרוא, שזה לא מדוקד, לא מבין מה שהוא קורא.
זה נכון, זה נכון, זה תהליך הלמידה. אבל אחר כך, אפילו אתה מוריד לו אותיות שורש. כי חלק מהאותיות אתה יכול להשלים אם זה לא אותיות שורש. המוח יודע לעשות את הדברים. אפשר לטעות בשורש, אבל בכל זאת אתה משלים משהו, כן? אתה יכול לדיסלקסי ולקרוא לא נכון, כן? אבל כל עוד אתה לא נוגע באותיות השורש, הבן אדם מסוגל להשלים. פוגע באותיות שורש זה כבר הרבה יותר מסובך. אבל יש כאלה שגם יודעים אז להשלים, כי פשוט המוח שזה, התרגלו לקרוא.
להשלים שורש לא נכון.
לא נכון, אבל משלימים. אבל משלימים. כי הם התרגלו לסוג מסוים של קריאה, וזה רץ. כן? זה מעניין. במיוחד שרואים פעם ראשונה זה מאוד מרשים, כי... בכל זאת אתה שואל, הרי אתה צופה בחוץ, אתה רואה את התופעה, אתה אומר, מה הוא לא רואה?
יש מדע שלם.
כן, כן, לא, אני אומר, זה...
אתה טועי ראייה.
כן, זה...
לא בגוגל.
טוב. אז כאן זה הדבר הזה, כן? תכלית כתיבת מעשה בראשית, אומר בתורה שבכתב. אין לה להודיע לנו שיש בורא לעולמנו שהאדם קיים. התורה באה לענות לשאלת קיום העולם, כיצד העולם יכול להתקיים, כיצד העולם כלשהו יכול להימצא, כיצד יכול להימצא מישהו אחר מן הבורא. כן? התורה מדברת לבני ישראל העבריים, היודעים כבר לפני מעמד הר סיני כי יש בורא לעולמנו ומי הוא אותו בורא. ומי שגאל אותנו מעבדות מצרים, חשוב להבין נקודה זו, התורה אינה ספר... תיאולוגי המתיימר להסביר מי הוא בורא העולם, או ספר פילוסופי המתיימר להסביר לנו מי הוא האדם. כאשר פותחת התורה בפסוק בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, היא אינה פותחת בהסבר פילוסופי או תיאולוגי מי הוא הנקרא אלוקים באותו פסוק. היא מדברת למי שכבר יודע בצורה קיומית חווייתית מי הוא אותו אלוקים. הוא מי שגאל את בני ישראל ממצרים, והוא מי שעתיד לתת להם את התורה, ומי שכבר התגלה להם בים סוף מבחינת זה אלי ואנביאו אלוהי אבי ורוממיני. זה נקודת הנקודה החשובה ביותר. יוצא מזה שמי שיש לו את הידיעה הזאת, או ישירות אם הוא שייך לדור יוצא מצרים, או דרך המסורת שהוא עברה מאז, כן, קורה אחרת ממי שאין לו את הידיעה הזאת.
ושומר לא אכפת לי מהו.
שמה?
ושאומר, לא אכפת לי מה הוא.
לא, הוא לא נתעסק בשאלה
הזאת. זה מה שהוא לא נתעסק בשאלה הזאת.
מי?
השני.
השני דווקא פתאום נתקע בשאלה הזאת. בראשית ברא אלוהים, אומר מי זה? לא יודע אותו. ואז הוא מתחיל לצייר לעצמו אותן תכונות שהוא מייחס פתאום כדי שהדברים האלה זה. העברי עובר על זה כי זה, מבחינתו, זה לא עניין של...
שאלה.
של ספקולציה. אלא זה, יש ודאות, הוודאות של המסורת.
חייב אדם לראות את עצמו.
כן, אבל זה כדי לקיים את המסורת הזאת, כן? אבל מבחינת העברי יש כאן ודאות. ולכן התורה לא צריכה בכלל להסביר לא כל הדברים האלה. היא צריכה להגיע מהר מאוד לנקודה, לפי הקריאה של חכמי הקבלה, של אתה שואל את עצמך איך יכול להיות אדם, סליחה, עולם, כן? אז בוא אני אסביר לך. אני אסביר לך מה קרה. והתהייה הזאת היא מתחילה דווקא מיין מהפסוק השני. והארץ הייתה תוהו ובוהו. זאת השאלה של המקובל. איך יכול להיות הדבר הזה? מה קרה בין הפסוק הראשון ובין הפסוק השני? קרה משהו. מכאן מתחילה תורת הארי. מאותה נקודה. הוא בא ושואל את עצמו, מה קרה בין הפסוק הראשון ובין הפסוק השני? כן? טוב. דברי הארי ז"ל מתייחסים לשני מצבים. לפני הצמצום ואחרי הצמצום. אותם דברים שקראנו שבוע שבוע. עקב הצמצום נבראים חמשת עולמות. עולם דאק, עולם האצילות, עולם הבריאה, עולם היצירה ועולם העשייה. הצמצום חל בכל העולמות ובייחוד בעולם העשייה. הצמצום מציאותי בעולם העשייה. מה זה מציאותי במובן הזה? זה אנחנו צריכים, אם אנחנו בריאים בנפשנו, צריכים לחוש שמשהו עיקרי חסר. מה?
עולם אדם קדמון ועולם הצילות.
כן.
נבראו, הצילו.
הכל נברא. כל העולמות נבראו. כל העולמות נבראו. כן? כנגד חמשת העולמות הנבראים, מופיעים חמש ביטויים שונים בדברי הארי, המתייחסים למתרחש במהלך הצמצום. אור עליון פשוט כנגד עולם דאק, מציאות כנגד עולם דאצילות, מקום פנוי כנגד עולם הבריאה, אוויר רקני כנגד עולם דיצירה, וחלל כנגד עולם דעשייה. אז בואו נקרא שוב את דברי הארי, ככה נבין עכשיו על מה הוא מדבר. שני עמודים לפני זה, ב-330, בפסקה השנייה מתחילה והנה. כן? והנה אז צמצם את עצמו אין סוף. בנקודה האמצעית אשר בו באמצע ממש וצמצם האור ההוא ונתרחק לצדדי סביבות נקודת האמצעית ואז נשאר מה? מקום פנוי ואוויר וחלל ריקני. לפי המפתח שנותן לנו כאן, אוויר וחלל ריקני כאן זה שייך למה?
עולם היצירה.
לעולם היצירה ועולם העשייה.
פה לא קורה
ריקני,
יש רק אוויר
ריקני. בסדר. זה נואנסים קטנים כאן.
שאפשר
לסבול. כן. בסדר? זאת אומרת שיש לנו כאן בתיאור שיש בעץ חיים, למעשה, יש לנו כאן מה שנקרא תיאור של השתלשלות העולמות. זה מתחיל מאור עליון פשוט. כן? שאור עליון פשוט זה במדרגה הגבוהה ביותר שאפשר לתת לו שם, לתת לשם, כן? עולם דאק. יש משהו מעבר לזה שזה האור אינסוף עצמו, כן? אבל על זה בכלל אין לנו על מה לדבר. גם על אור עליון פשוט אין לנו על מה לדבר. אבל אפשר לכנות את המדרגה הזאת בשם כזה, כן? ואחר כך מתחיל הסיפור של העולמות, ארבע העולמות. אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. ובהתאם לביטוי שמופיע בעץ חיים אפשר לדעת על איזה מדרגה הוא מדבר. אם הוא מזכיר את המילה מציאות, זה שייך לעולם דאצילות. כן? אם הוא מדבר על מקום פנוי, שזה עולם דבריאה, כי זה האקט של הבריאה עצמו, זה מה? זה לברוא קודם כל מקום פנוי. כן? למה המדרגה העליונה יותר נקראת מציאות? כי זה התכלית של הבריאה. להפוך את כל הסיפור הזה למציאות אמיתית. כן? ואז יש לנו קודם כל את המקום פנוי. מה יש באותו מקום פנוי באותו שלב? יש אור ריקני. אוויר ריקני, כן? שזה עולם של היצירה. ואז מופיע החלל. שזה עולם של עשייה כבר. בסדר? ואפשר לקחת את כל המשפטים שיש בעץ חיים ובהתאם לזה להבין בדיוק על מה מדובר, כן? זה מפתח מאוד חשוב כדי להבין את הדברים שם. מקבילה נוספת היא המקבילה עם הספירות. כי מעבר לביטוי האיים האלה, אנחנו מוצאים בהמון המון מקומות שתיאור אחר לחלוטין, לכאורה אחר לחלוטין, שמתחיל לדבר שהקדוש ברוך הוא דבר ראשון הציל מה? כתר. ספירת כתר. ומכתר חוכמה, ומחוכמה בינה, ומבינה התפארת עם שש קצוות, ומהתפארת מלכות. נו, מה הקשר בין התיאור המציאות, אור עליון, חלל, קנים וכו', וזה? זה בדיוק אותו דבר. אין שום הבדל.
זה שם קוד כאילו?
זה שמו, כן, כן. פשוט כאלה, יש כאלה שמדברים ככה, ויש כאלה שמדברים ככה. כן, אז מקבילה נוספת היא המקבילה עם הספירות. הספירות הן מדרגות שונות של הוויה. התיאור הראשון שזה מדבר על אוויר ריקני ועל חלל וזה, זה נשמע משהו פיזיקלי כזה, כן? התיאור השני מדבר על מדרגות של הוויה. ולכן הביטויים שונים. לכן לא מדובר על אותו דבר. כן? אפשר לסכם את שלושת המקבילות אלו בטבלה זו. בסדר? אז יש לכם את הטבלה כאן, הדברים פשוטים. אבל יש עוד תיאור נוסף. תיאור שמתייחס לנפש האדם עצמו. כן? זה מה שאנחנו נראה שם. קיימת הגבלה נוספת עם מדרגות של עולם הנשמה, נרן חי, נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה, מלמעלה למטה, מלמטה למעלה. מדרגת היחידה מקבילה למדרגת העליונה, העליונה של הוויית העולמות. הגדרתה של מדרגה זו היא מה שעושה שכל אחד הוא יחיד באשר הוא מה שהוא. וצריך לזכור את זה. כן? זה נקרא יחידה, זה המדרגה הגבוהה ביותר. מה שעושה שאני יחיד, יחידאי בעולם. רק אני כזה. כן? זה נקרא יחידה. תחתיה ובמקביל למדרגת האצילות נמצאת מדרגת החיה. תחתיה נמצאת מדרגת הנשמה שהיא מדרגת היכולת לדעת, ובמדרגה זו נמצאים השכל והמחשבה. מדרגה זו מקבילה לספירת הבינה ולעולם הבריאה. תחתיה נמצאת מדרגת הרוח המקבילה לתפארת, ובסוף מדרגת הנפש המקבילה לספירת המלכות. ומכאן הטבלה המלאה. זה כל המקבילות שאפשר למצוא. יש כאלה שמדברים אך ורק לפי מדרגות הנפש, בעיקר בחסידות. כן? יש כאלה שמדברים אך ורק לפי הספירות, שזה מדרגות ההוויה, ויש כאלה שמדברים על, כאשר הם מדברים על תהליך הצילות עצמו, עושים הבחנה בין המצב לפני הצמצום שהכל היה אור אינסוף, ועקב הצמצום הופיעו מדרגות שונות. אור עליון פשוט, מציאות, מקום פנוי וכו', כן? בסדר? זה הטבלה.
למה זה בעצם כל כך חשוב הכינויים האלה?
זה חשוב כי אחרת אתה לא מבין שום דבר בשום ספר של, של, של קבלה.
כשאתה יודע את הכינויים אתה מבין.
לפחות אתה יודע לפניך על מה מדובר. אחרת, דילו, אתה קורא את הספר, אתה אומר מה רוצה ממני, איפה הלקסיקון, איפה הגדרת המונחים, זה מתחיל משום מקום, פרדק אחד גדול, הכל מוזכר ב... ובמשפט, בתוך משפט אחד פתאום מופיעים ביטויים ששייכים ל... אתה אומר מה, מה, מה הולך פה, כן? לכן חשוב לדעת את הדברים האלה, כן? גם בספרי החסידות
שם יש פירוש לכל עולם ושם ושם.
שם הוא יותר פשוט. בחסידות ההסבר הוא יותר פשוט מאשר המקור, בוא נגיד, של דברי הארי.
כי אתה תופס את זה יותר פשוט. ואתה מתעלם מן המקור. אבל מקובל שקורס דברים של החסידים, לא קורה את זה ככה. הוא מיד חוזר למקור וננסה להבין מה הוא אומר. יש שתי הבנות שונות לחלוטין, נכון? הבעיה שמי שלא מכיר את המקור בסוף עלול לעשות מן החסידות כאן איזושהי פסיכולוגיה סוג ב' או ג' או ד' אפילו, כן?
זאת אומרת שאם אתה, הסיבה של שינוי ההגדרות היא באמת לעשות שינוי ולא לקבל את המקור?
לא, זה להסתיר את המקור.
נגיד, זה המצאה שלי?
לא, 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 להסתיר.
מה הסיבה שאני צריך לשנות?
להסתיר.
למה יש סיבה להסתיר?
כי אתה כותב, אתה רוצה להסתיר. מי שחושב שמישהו כתב ספר כדי להסביר, הוא טועה, הוא בא להסתיר. אז יש לך מזין, אז הקודים האלה.
זאת אומרת, רק הוא בא לכתוב לידי חן שמבין...
בדיוק, בדיוק. ואז מישהו כותב, לוקח את זה, מבין כפשוטו, כן? הוא חושב שהוא מבין כפשוטו, לא מבין שום דבר, אז יוצא מזה פסיכולוגיה סוג ג'. כי הוא לא תפס את הדברים האמיתיים שיש שם. תנסו לקרוא, לא יודע, שפת אמת. חוץ מזה שזה מישהו רשם בקיצור נמרץ כבר את הדברים האלה, אבל בפתים. משפטים סתומים לרוב. כי הוא מניח שאתה יודע כל מה שהוא יודע. לא, הוא רוצה שתדע, אבל תעשה את המאמץ שהוא עשה, כן? וכולי. אתה לא יודע, לא זה, אז אפשר לקחת, זה איזשהו רעיון יפה ודברים, אבל אם אתה שואל את עצמך למה הם מתכוונים כשהם אומרים את מה שהם אומרים, מה הבעיה? כן. נועם אלימלך. זה ספר חתום.
ויש
לו
נקודת יפות. יש לו דברים סוכריה.
ודאי, לפעמים הוא נותן לך סוכריה בדרך, כן? בסדר? תורה אור של האדמו"ר הזקן. זה, הוא מסביר שם, הייתה השיטה הקבלית שלו תוך כדי דברי חסידות. אז אם אתה לא יודע שפתאום למה הוא השחיל לך אור עליון באמצע משפט שהוא דיבר בכלל על הנפש של האדם, אתה בכלל לא יודע, אבל הנה הוא אומר, זה הרמז. כן, וכולי. ככה זה הדבר הזה, כן? אז לכן הטבלה הזאת היא חשובה. הביטוי למעלה מן השכל שגור בפי מספר מחברים כדי להסביר נושאים מסוימים. כן?
כדי להסביר או כדי להימנע מעצמם?
לא, כדי להסביר. יש, הרי. צריך לה... בהרבה פעמים נופלים בטעות כאן. יש דברים שאם אני מסביר אותם, הם לא רק נשמעים, הם באמת קוהרנטיים, יש להם לוגיקה פנימית, כן? אבל הם לא רציונליים. הם לא רציונליים. אז הם למעלה מן השכל. הם למעלה מן השכל כי השכל האנושי הוא רציונלי. גם אם אתה מתייחס להם, לספקנים האנגלוסקסים, הם בכל זאת אומרים שהשכל שלנו הוא רציונלי. כן? בסדר? ויש כללים ברורים, מוגדרים, של לוגיקה. ויש... כללי עסק וכולי, כן? יש דברים שאתה תופס לא דרך הרציו שלך. ברקסון דיבר הרבה על זה. למשל, אין, עד שהוא התחיל להתעסק בנושא הזה, הפילוסופים לא רצו לגעת בנושא אחד שנקרא הדמיון. האינטואיציה. אבל יש אינטואיציות. לפעמים יש לך איזושהי אינטואיציה, ולוקח לך את כל החיים להוכיח מבחינה רציונלית שזה היה זה. אבל אם אתה שואל מדענים, מה הביא אותך לתגלית הזו? הוא לא מסוגל להגיד לך שום דבר חוץ מאינטואיציה. ואחר כך עבד 20-30 שנה כדי להגיע מבחינה מדעית לאינטואיציה שלו. מאיפה זה בא? זה למעלה מן השכל.
זה
לא הדרגה, זה למעלה מן השכל, כי השכל לפי מה שהוא אמר כאן, כן, בתוך כדי זה, זה שייך למדרגה שנקראת נשמה. יש עוד שתי מדרגות מעל זה. יש דברים ששייכים למדרגות עליונות יותר מן השכל, כי השכל זה במדרגה מאוד מסוימת של הנשמה, שזה הבינה, אבל מעל הבינה יש חוכמה. זה סוג אחר של הכרה. יש שני סוגי הכרה, יש מדרגה שנקראת חוכמה ויש מדרגה שנקראת בינה. זה לא אותו דבר. אז למשל, לאינטואיציה, איפה אתה שם? זה למעלה מן השכל, זה למעלה מן הבינה. זה לא אומר שזה הזוי. כשאומרים זה נשגב מבינתי, כן? כאילו מה, זה הכלל, זה הזוי, כן? לא. תפסת משהו, איך תפסת, אתה לא יודע, אתה לא מסוגל להסביר.
זה הזוי.
מה? אבל עובדה היא...
יכול להיות שזה טוב, אבל זה הזוי.
אבל עובדה היא שתפסת, כן? ואחר כך אתה עושה את כל המאמץ בדרגה שנקראת בינה השכל שלך, הרציונלי, כדי להגיע לאותה תובנה.
אבל אינטואיציה צריכה להיות
כל
כך מעבר לחוכמה,
לא מעבר לבינה. לא, היא
חוכמה.
היא חוכמה.
אין
לך
הגדרות.
לא, לא, לא.
אם המילה חוכמה, אז אינטואיציה היא לא חוכמה.
לא, כי...
היא גם
מעבר לחוכמה. לא. כי מה שאתה מגדיר כחוכמה, זה לא מה שהמקובל מגדיר כחוכמה, כן? שני סוגי הכרה. שני סוגי הכרה, וצריך לדעת את זה, כן?
אז אינטואיציה בעברית, תחושה?
הרגשה? הרגשה, לא יודע. אינטואיציה.
תחושה,
לא. אינטואיציה.
אינטואיציה, כנראה.
לא יודע, בטח באקדמיה המציאו...
מילה.
מילה, זה... לא בדקתי.
אינטואיציה.
כן, אני זהו.
זה בא מיד.
כן, זה שם קדוש. טוב, אז זה מה שאומר כאן. הביטוי למעלה מן השכל שגור בפי מספר מחברים כדי להסביר נושאים מסוימים. אין פירושו דבר אבסורדי. כוונתם היא להדגיש שכדי להבין את אותו נושא, אי אפשר להסתפק בכלים השכליים שהם במדרגת הנשמה, קרי בספירת הבינה. לכן נדרשים כלים הנמצאים במדרגה גבוהה יותר. חלק מן הפילוסופים חשוב בדבר כמו אנדרי ברקסון, המדבר על האינטואיציה המאפשרת להכיר את החי כחי. השכל אינו מאפשר הכרה מסוג זה, אלא רק תיאור של הדבר. מעבר לו, מעל לו, יש הכרה מיידית שאינה הכרה קרטזיאנית שכלית של החיים כחיים. זה דברים ככה שהבזק כזה, ש... מדרגת החיה מקבילה למדרגת החוכמה, כאשר מדרגת הבינה מקבילה למדרגת הנשמה. יש להפרין בין שתי צורות של הכרה. הראשונה נקראת חוכמה והשנייה בינה. החוכמה מאפשרת להבין במה שני דברים הם אותו דבר. הבינה מאפשרת להבין במה שני דברים נבדלים שונים מבחינת מה בין לבין. בהקשר זה משמעות המילה בינה היא אינטליגנציה במובן האטימולוגי של המילה, כלומר היכולת להבחין בין שני דברים. החוכמה היא יותר עמוקה מן הבינה. החוכמה היא ההכרה כוללת מיידית המכילה את הדברים שנראים לבינה כסותרים.
זאת אומרת, הבינה למעשה מפרידה בין, אפשר להגיד כן. לך, בין מה שהחוכמה כאילו עוצרת בתוכה. היכולת להבדיל בין הדברים זה הבינה בעצם.
זה שתי הסתכלויות שונות. מיד ייתן את הדוגמה כאן. איש ואישה. דווקא דבר חשוב מאוד. יש פה, יש בפוסט-מודרניזם, יש ענף שלם שעוסק בתורת המגדר. מגדר, ג'נדר תיאוריה. כן? מה הטענה שאמר? ההבחנה בין גבר לאישה היא הבחנה שהיא תלוי תרבות ותלויה בתרבות ובחברה. זה לא משהו מולד. לא מדבר ברמה פיזיולוגית, כי זה לא אנשים טיפשים עד כדי כך שיגידו שזה אותו דבר. כן? אבל מבחינתם אפשר, אם מחנכים ילד כפי שמחנכים ילדה והפוך, זה יוצא הפוך. כן, טוב. איך מתייחסים לדבר, לאמירה הזאת? כאן בא מניטו בא ואומר את הדבר הבא. איפה הטעות שלהם? הטעות שלהם שהם מסתכלים מלמעלה למטה ולא מלמטה למעלה. אני אסביר. מלמעלה, למטה, סדר ההופעה של, של הספירות זה כתר, חוכמה ובינה. כן? מלמטה, למעלה, זה בינה קודם כל, ואחרי זה, חוכמה וזה. אנחנו חיים בעולם המציאות, זה עולם הבינה. זה השורש של המציאות שלנו, עולם העשייה, זה הבינה. כן? ולכן ההכרה המיידית שלנו צריכה להיות במדרגת של הבינה. לראות במה דבר שונה מדבר אחר. אחרי שהבנתי את זה, אחרי שהבנתי במה איש שונה מאישה, אני יכול להגיד שניהם בני אדם. שזה אותו דבר. אבל לבוא להגיד מלכתחילה שניהם אותו דבר, והשוני הוא מלאכותי, זה להתעלם מן המציאות. זה לרצות לחיות בעולם שהוא כאילו כבר מתוקן. להתעלם מן המציאות. להגיד היום אנחנו כבר אחרי התיקון. ולכן אפשר להסיק ממה הדברים שהוא אומר, שלמעשה הסיפור הזה שזה בעיה של החשה. אני רוצה היום כבר לראות מה שאמור להיות מחר. אבל אני חי היום. לא. הם טוענים שהם כבר חיים מחר. לכן זה לא עניין של טועים או לא טועים, מבחינה אבסולוטית, אלא זה עניין טועים בתזמון, בעיתוי של הדברים. להעלות טענה שהיום איש ואישה זה אותו דבר, זה נכון? לא, זה יהיה נכון. כי היום זה לא, עדיין לא.
כמו שלום עכשיו.
כמו כל דבר שזה עניין, כמו כל דבר שזה עניין של עיתוי. שזה עניין של עיתוי, כן?
למה אתה לא יכול להגיד שזכר ונקבה הם אותו דבר?
כי בתורה כתוב שיש זכר ונקבה.
נכון.
בדיוק. ויברא אלוהים את האדם בצלם ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. זאת אומרת, במציאות יש את המדרגה של העולם הבא, של העולם המתוקן, אבל יש את המציאות, זכר ונקבה. אם אתה מתעלם מן המציאות, אתה מפספס. ואתה מביא את עצמך, זה מה שהולך להגיד מיד, לשיגעון.
מה הבא להגיד שיש זכר ונקבה, יש שוני ביניהם, אבל ההתייחסות צריכה להיות שווה. אתה לא יכול
לעשות אפליה
ביניהם.
בסדר, זה סיפור אחר, זה לא מה שהם אומרים.
אני אומר, זה לא מה
שהם אומרים. יפה, לא, לכן אני אומר, אני מתייחס לטענה המקורית. לא לטענה אחרת שמבחינת שוויון הזדמנויות לא, זה לא מה שמעניין אותם. הטענה היא, כן?
יש שוויון מוחלט.
הטענה היא שיש זיהוי מוחלט ורק בגלל החינוך מתברר מה שמתברר.
לא, אין זיהוי פיזי מוחלט. אין זיהוי פיזי מוחלט.
זה לא משנה, לא משנה. בסדר,
אנחנו לא מדברים עכשיו על הפיזיק.
אנחנו לא מדברים על הביולוגיה.
אוקיי.
אנחנו מדברים על זה שיש דבר כזה שנקרא איש, ויש דבר כזה שנקרא אישה.
נכון.
הם שואלים את השאלה מאיפה זה באה ההבחנה הזאת.
כאילו אם ברא אותם ככה.
לא! קודם כל הוא לא ברא אותם, כי מבחינתם... מבחינתם אין, בסדר, אבל נעזוב, כן? הם באים ואומרים שאלמלא החינוך שאתה כפית על אותו תינוק או אותה תינוקת, כן? היה יוצא משהו אחר.
היה יוצא התנהגותית אחרת.
היה יוצא משהו, לא, היה יוצא משהו אחר לחלוטין. לא רק התנהגותית, הטענה היא קיצונית. מה שאתה אומר, היה יוצא התנהגותית בצורה כזו, זה כבר אתה
בלוריסט.
אתה לייט שם בכלל בזה, כן? זה לא. הטענה היא טענה...
מה זה יוצא משהו אחר? מבחינה פיזית ודאי יוצא אותו דבר. מה שיצא.
כן.
מבחינת החינוך, על זה אנחנו מדברים. למה אתה תכוון את המוצר שנוצר? אז אם
תתה... מי אומר לך שאתה צריך לכוון? לא רק זה, כל המסקנות שאתה מסיק אחר כך שיש הבדל בין איש לאישה וכו' וכו', מבחינתם היא תלוי כן, תרבות מסוימת וזה לא מקובל עליהם,
סביבה ותורשה,
זה לא מקובל עליהם. ולא רק זה, מי בכלל אתה כדי לקבוע שיש רק שני מינים? יש הרבה יותר. גם חז"ל מכירים את זה, מה זה אנדרוגינוס וטומטום, כן? אבל בחברה המערבית אין דבר כזה. זה או איש או אישה. הם באים ותוקפים את זה. אבל נקודת המוצא היא מאוד מאוד חשובה, אין הבדל. אתה יוצר את ההבדל. מהותית אין הבדל. תורה באה ואומרת, יש הבדל. ואין הבדל. בו זמנית שני הדברים נכונים. תלוי במה, תלוי באיזה מדרגה אתה מסתכל על הדברים. אבל להגיד סתם אין הבדל, זה להתעלם מן המציאות. זה להתעלם מן המציאות. אתה לא יכול לדבר על מדרגת החוכמה לפני שאתה דיברת על מדרגת הבינה, כי זאת שורש המציאות שלך. זה נכון שכתוב ויברא אלוהים את האדם, זכר ונקבה ברא אותם, גם כן כתוב באותה מידה. טוב, הם בכלל לא מדברים על הפסוקים, כן, אבל אני אומר, מה שהמקובלים רוצים לבוא ולהגיד, יש כאן יכולת של טעות חמורה ביותר, כי אבסולוטית אתה צודק כאשר אתה בא ואומר יש שני סוגי הכרה, אבל יש סדר, יש עיתוי. אתה לא יכול לדבר על חוכמה כל עוד לא דיברת על בינה, כי קודם כל מה שאתה מכיר זה הבינה, ואתה מכיר את זה דרך הבינה. אחר כך אתה צריך לעשות מאמץ ולהבין במה שני דברים שונים הם אחד. אפשר להחיב את זה. במה כל הדברים השונים הם למעשה דבר אחד. זה הבריאה. אבל הבריאה היא בסימן הבית, לא באלף. מה שמאפיין את הבריאה זה הריבוי. לא רק זה, אתה צריך מתוך הריבוי הזה להבין מה המקום הייחודי והיחידאי של כל דבר. כי אחרת, אתה אומר, יש דברים מיותרים. כל ההכרות האלה צריכות לבוא לפני שבכלל אתה מדבר על המדרגה הכוללנית הזאת, הכוליות. כן, זו הבחנה מאוד חשובה שעושה, כן? אני אומר ככה. האדם צריך לקנות את אותן מדרגות, אותם ערכים מלמטה למעלה, לעומת סדר גילוייהם הנעשה מלמעלה למטה. יש חשיבות לסדר קניין מדרגות אלו. קודם כל הבינה ואחר כך חוכמה. הבינה היא היכולת להבין דבר מתור דבר. אם איננו מסוגלים לדעת קודם כל במה שני דברים נבדלים, שונים זה מזה, אם אנחנו רוצים לדלג על השלב הזה ורוצים לראות מיד במה שני דברים שונים זהים, אנחנו עלולים להגיע לשיגעון, במובן הלטיני של המילה דליריום, לבלבול נוראי העלול להרוס את עולמנו הפנימי. אתן דוגמה, איש אינו אישה ואישה אינה איש. ההבחנה זו אם במדרגת הבינה. במדרגת החוכמה אנחנו נאמר ששניהם בני אדם. האם אני יכול לומר מיד ששניהם בני אדם ולפסוח על ההבדלים ביניהם? האם אני יכול לומר שאין הבדלים בין האיש ובין האישה משום ששניהם בני אדם? ההתעלמות מן השוני ביניהם גורמת בסופו של דבר לאין ספור בעיות זהותיות ומביאה לידי בעיות נפשיות קשות. אגב, אצל הפוסט-מודרניזם גם כן יש נטייה לבוא ולהגיד היום, לא עכשיו אצל, אתה מדבר על האדם, בסדר. אותו רובוט שהזכרנו שבעוד כמה שנים יהיה סופר חכם, כן, ויוכל לעשות כל דבר של אדם. אז איך אתה תגדיר אותו אז? אדם על? סופרמן כזה? ואם זה נכון, אז מה השוני בינו ובין האדם? למה לתת עדיפות לאדם ולא לרובוט?
לא באמת עדיפות רובוט.
וכולי. זאת אומרת, כל ה...
הגידו שהבדלו רגשות.
לא! יש רובוט שרגיש היום כבר. שעושה משהו פתאום בוכה. טוב, אתה עוד פעם, אתה יכול להגיד זה מלאכותי, שהוא שם לו את ה... אבל זה בתכנון המקורי שלו, לא נאמר לו, אם קרה א', ב', אתה צריך לבכות. יש לו יכולת א' ויש לו יכולת ב'. הקישור הפנימי בין א' לב' הוא עשה בעצמו, זה עסק פנימי שלו שלא כתוב, כן. וכשאתה קורא את המאמרים האלה, אתה אומר וואלה, מה מספרים? אבל זה אמיתי. זה אמיתי. יש אחד כזה במעבדה ב-MIT. לא, אמנם הוא קטנצ'יק וזה, כן, אבל הוא...
הוא תגדל.
הוא תגדל? עתידו לפניו. כן, ואצל היפנים גם כן יש... יש גם... כן, לא, אני אומר, לא... צריך לתפוס על זה את ההגדרות האלה ולשאול באמת את השאלות. כי לרוץ מיד ולבוא להגיד, הכל... עוד פעם, מה שמעניין כאן, יש... אצל הפוסט-מודרנים, בסופו של דבר, למיתו של דבר, יש אינטואיציה מאוד מאוד חזקה, אמיתית, של עולם מתוקן. אבל יש המון פסולת בדרך. וצריך לשים את האצבע על הפסולת הזאת. אבל יש כמה אינטואיציות מאוד 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 חזקות כאן של מה זה עולם מתוקן.
אבל מצד שני, בהגדרה, אם הוא רוצה, הוא אומר, אנחנו קודם כל צריכים לקחת את הנמוך, דהיינו את הבינה, ולראות את ההבדל בין האיש והאישה, ואז לעלות לשלב של החוכמה. אבל אמרנו שהשלב של החוכמה הוא מעבר לשכל. אז ההגדרה של אדם מעבר לשכל היא לא הגדרה של מעבר לשכל.
אינטואיציה.
היא לא, אינטואיציה להגדרה.
זה בדיוק האינטואיציה שלהם.
זה לא אינטואיציה, אדם זה מציאותי לגמרי.
אצלך.
אז אני אומר אדם בבינה עדיין?
כן.
אז לא צריכים לעלות באמת לדרגה של...
של חוכמה?
למה?
בשעה צריך. הנה אחד, שאדם ברא אותו, אני בכוונה מקצין את הדברים, כן? תסביר לי מה ההבדל בינך ובינו עכשיו.
עדיין זה יהיה בבינה. זה לא
יש אינטואיציה אחדותית. כתוצאה מהאינטואיציה האחדותית הזאת, שבמציאות האינטואיציה הזאת נסתרת כל רגע, כן? אני בא ועושה דברים מסוימים.
אבל בבריאת מרכאות, כן. האדם הזה, האדם החדש, בוא
נקרא, לא? כן, כן, הוא כבר נקרא ככה.
האדם החדש הוא מציאותי לגמרי, מי שענה
בוודאי שהוא מציאותי,
אותו הוא לא מביא אותו על אינטואיציות.
על אינטואיציה אחדותית, שבין המישהו ובין המשהו שזה מכונה. אין הבדל.
לא, זה שאני יכול ליצור אדם כמוני. No. זה מה שהוא אומר. No. זה לא אינטואיציה.
זה אינטואיציה. אחדותית.
מה זה
אני חושב אחדותית? אחדותית זה שני דברים שונים לחלוטין. אני חוזר לדקארט. כן? מה האינטואיציה הגדולה של דקארט? שהשפה של הטבע זה המתמטיקה. זה אינטואיציה. עצמך מה הוא אמר את זה? עד עכשיו, עד דקארט, אף אחד לא חשב בכיוון הזה. אף אחד חשב שאפשר לקחת משוואה ובעזרת המשוואה לתאר תופעה טבעית. להפך, אמרו תופעה טבעית, יש אלילים וכל אחד התשובה שלו. הוא בא ואמר, זה אותו דבר, פיזיקה ומתמטיקה אינוח.
זו אינטואיציה, ואז הוא הוכיח אותה.
הוא לא הוכיח, הוא לא הוכיח. בא ניוטון 200 שנה אחריו ואמר, הוא צדק.
בסדר, הוא בא להוכיח.
כן, כן, הוא ביקש שמישהו, הוא באמת, אבל זה אינטואיציה. כאשר הוא אומר את הדבר הזה, אין לו שום כלים ל...
היום שהוא אמר, אבל כרגע לגביי זה בינה כבר. זה כבר אינטואיציה.
זה ירד, אבל מבחינתו,
באותו רגע
שלו. ודאי, זה מה שאומר. זה אותו דבר כל הזמן. אתה יורד למציאות, השתלשלות האדמות. אבל מאיפה זה מתחיל? איפה שורש הדבר הזה? כי פתאום יש לך אינטואיציה אחדותית, שלא שייכת למציאות שזה בינה. כי בעולם הבינה הכל ריבוי, הכל שונה, הכל נבדל. ואתה בא ואומר טענה הזויה, מבחינה זו, הכל אחד. אבל מזה 500 שנה, האדם צועד בעקבות האינטואיציה הזאת, כן? ומפתח כל פעם ומראה כל פעם שהכל אחד, יותר ויותר. וזה מעלה המון המון שאלות בדרך. יש המון פסולת בדרך. אבל כאשר אתה בא היום וטוען טענה כזאת היא גורפת, כן? אין הבדל בין המינים למעשה.
זאת אומרת, זה לא הזמן להגיד את זה.
אז אתה יכול לבוא להגיד, אלה מקדימים את הזמן בלא יודע, כך יסחור אותו מאות שנים, לא יודע, כן? אבל אתה רואה כבר סממנים ראשונים שאתה צריך להתחיל עכשיו להתחיל לשאול שאלות.
כאילו צודקים ואנחנו מתקרבים למהר מאוד
מהר מאוד או לא משנה, אבל אנחנו לקראת הדבר הזה, פתאום יש לך המון שאלות. וכל מה שנהיה ברור, דירה ברור במשך מאות שנים ואלפי שנים, פתאום אתה צריך לשאול את השאלה הזאת, כן? מה מעניין הוא אומר, עונה לכל זה? זה יפה מאוד. אבל אנחנו התחלנו את המודרנה שלנו לפני 3,500 שנה. התנתקנו מהדברים האלה כבר לפני 3,500 שנה עם אברהם אבינו. מאז אנחנו מחכים שהעולם יגיע לאותה מדרגה.
ברור לנו שזה המסלול כבר מאז.
כן. כאשר אברהם אבינו מגיע להכרה שמיהו בורו, אנחנו התנתקנו למעשה מן הסיפור הזה. וזה קרה לפני 3,500.
איזה סיפור, סליחה, לא...
הסיפור של ההיסטוריה של אומות העולם, למעשה.
של מה, של ההבנה שלהם שהכל אחד?
עד שהם מגיעים להבנה האחדותית הזאת.
שמעל... כי אתה מסתכל לציבור החרדי...
עזוב.
הם מאוד בולטים.
עזוב. זה פרפורים של משהו שגוסס.
זה לא אחדותיות, זה ייחודיות.
כן, זה לא זה, כן. בכלל, אצלם הפתרון הוא פשוט מאוד, כן? לא צריך נשים, נכון? חוץ מהצ'ולט, אבל לא צריך, זה מיותר.
לא, גם ילדים צריך.
עזוב, זה גם... אולי אפשר להסתדר אחרת, אני יודע מה...
יכול להיות שעכשיו...
לא, אני אומר. התפיסה שמעל הטבע שזה ריבוי, שזה שונות, נבדלות וכו', האינטואיציה האחדותית אצל עם ישראל הופיעה לפני 3,500 שנה.
כן? זה היה אצל יחידים, אבל...
זה לא משנה, זה אצל עם ישראל, זה 3,500 שנה. לכן צריך להסתכל בצורה כזו על כל התופעות האלה, ולא להגיד מיד מטורפים, הזויים, מה זה איש ואישה, זה לא אותו דבר וכו'. כן? כי כאן יש באמת התקדמות. ובכל... מה? זה אותו דבר, זה אותו דבר, אצלו זה אותו דבר, הפלגה, זה תיקון של הפלגה אצלו. כן? זה תיקון בדיוק של מה שקרה בפלגה. לא, לא, הפוך. התוצאה ש...
העונש
היה. זה לא עונש, לא, התוצאה. התוצאה זה לא עונש, זה התוצאה. 70 אומות, 70 זהויות. מאותו רגע אין אמת, יש אמיתות. אין היסטוריה, יש היסטוריות. וזו הטענה פוסט-מודרנית. יוצא שכל מה שקרה בין פלגה לפלגה וימינו אנו, זה סוגריים ענקיים כאלה של ניסיון נואש של האנושות, כן? להגיע בחזרה לאחדות הזאת. בעולם הניתוק זה היה נועד לכישלון מראש, בגלל מה שקרה בפלגה.
אבל בפלגה רצו לעשות אחדות.
לא! זה לא אחדות, אחידות רצו לעשות. זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר. לכן כאן המקום המרכזי אצלו של הסיפור הזה של הפלגה. ולא תמיד שמים לב לנקודה הזאת, כי הוא חוזר על זה אלף פעמים, כן? אבל... למשל, אם אתה מסתכל על ההיסטוריה של הפילוסופיה, להגדיר מה זה האדם, שזה הפילוסופיה המודרנית, כן? מה זה האדם? אין דבר כזה האדם, אומר הפוסט-מודרני. יש 70 פנים להיות אדם. אז מי שמחה כדי להגיד שההגדרה שלך היא עליונה, לא נכונה, עליונה, אלא אם כן אתה בא עם טענה גזענית, אני הגזע הלבן, ולכן אני כופה את המודל התרבותי וכולי על כל השעה, זה מה שעשו במשך השנים, כן? אומר, מי שמחה? תכיר בעובדה שקודם כל יש 70. הרגע שאתה קיבלת את ההבנה הזאת שיש 70, אבל מוסיף מה ניתו כאן, רגע, רגע, בתנאי שיש הדדיות. כי בינתיים מה שקורה בפוסט-מודרניזם זה דבר פשוט. זה המערב בגלל רגשי אשמה של כל מה שקרה לאורך כל ההיסטוריה, שמבין עכשיו למה זה הביא, זה מבחינתו זה אושוויץ והירושימה בצד אחד, וההשתלטות הכפייה על כל העמים של המודל התרבותי המערבי, כן? אז המערב בא ואומר, בסדר, הבנתי את זה, לכן אני מוכן לקבל כביכול את האחר שלי, באשר הוא אחר. אז אומר מניטו, רגע, רגע, הם גם מקבלים את הסיפור הזה בצד השני? אם לא, אתה הולך להתאבד, זה לא מוסרי. זה צריך להיות הדדי. וחוזרים כל הזמן על הסיפור הזה, התנאי שלו של הדדיות. והמחלוקת הגדולה שלו עם לוינס סביב הנקודה הזו. והדבר השני, מה היחס של כל הסיפור הזה לעם ישראל? והשאלה אז מתפרטת לשתי שאלות. אחד, האם יש מקום לחוכמת ישראל בכל הסיפור הזה? ודווקא מאוד מאוד מעניין לראות את הזעקה של הפילוסופים היהודים בצרפת. הפוסט-מודרניזם נולד שם, כן? שבאים ואומרים אחרי 30-40 שנה של פוסט-מודרניזם, הבנו שאין לנו שום מקום בתוך יהודים בסיפור הזה. והם כותבים על זה בלי סוף. והדבר השני, היחס של יחס כלפי ישראל, במובן של מדינת ישראל. פתאום יש מקום לכולם, אבל אין מקום למדינת ישראל. אז אומר, אם זה, אם אלה פני הדברים, אי אפשר להגיד שהדבר הזה מוסרי. אבל בגרעין יש משהו אמיתי, אין מה להגיד. טוב.
עד זה מגיע לישראל.
כן.
או יהודים.
כן. טוב, שבוע הבא. רגע, הרב שלח הודעה שנייה. שלח הודעה. נקרא את ההודעה.